שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 609, מאמר שמעתי ק"ח, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. ניתן לשאול שאלות באתר שלנו kpsi.il, שאלות תבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 609, מאמרי שמעתי, מאמר ק"ח, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. כל אדם מרוחק מהשם עם בחינת הקבלה שיש בו. אבל סתם הוא מרוחק מטעם הרצון לקבל שבו. אבל היות שהאדם אינו משתוקק לרוחניות, אלא לתאוות עולם הזה, נמצא שמרוחק מהשם יום אחד. היינו, מרחק של יום שהוא רק עם בחינת אחת הוא מרוחק ממנו יתברך, במה שהוא מושקע ברצון לקבל דתאוות עולם הזה. אבל כשהאדם מקרב את עצמו להשם, היינו שמבטל את הקבלה בעולם הזה, נמצא שהוא נקרא קרוב להשם. אבל אם אחר כך נכשל בקבלה דעולם הבא, אז נמצא שהוא מרוחק מהשם, מחמת שהוא רוצה קבלת התענוגים דעולם הבא, וגם נופל לקבלת התענוגים דעולם הזה גם כן. נמצא שנעשה עכשיו מרוחק מהשם עם שני ימים. א', על ידי קבלת התענוגים בעולם הזה, שחזר ונפל בו. ב', שיש לו עכשיו רצון לקבל עושר עולם הבא. כי בזה שהלך ועסק בתורה ומצוות, הוא משעבד את השם שישלם לו תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות. נמצא לפי זה, מתחילה הוא הלך יום אחד ונתקרב לעבודות השם, ואחר כך הוא שני ימים הלך אחורנית, שעכשיו האדם נעשה נצרך לשני מיני קבלות. א', דעולם הזה, ב', דעולם הבא. ולפי זה יוצא שהלך במצב הפוך. והעצה לזה הוא ללכת תמיד בדרך התורה, שהוא סוד להשפיע. והסדר צריך להיות שמקודם צריכים להיזהר בבית היסודות, א', שיש עשיית מעשה המצווה, ב', הוא הרגשת התענוג בהמצווה. שהאדם צריך להאמין שיש תענוג להבורא יתברך בזה שמקיימים את מצוותיו. לפי זה יוצא שהאדם צריך לעשות המצווה במעשה, וכמו כן להאמין שיש תענוג להבורא יתברך בזה שהתחתון מקיים את מצוותיו. ובזה אין הבדל בין מצווה גדולה למצווה קטנה. היינו, שיש הנאה להבורא יתברך, אפילו מעשה הכי קטנה שעושים עבורו, הוא מתענג. ואחר כך יש יוצא פועל, שזהו עיקר הכוונה, שיש לאדם לראות. היינו, שיהיה לאדם הנאה ותענוג בזה שגורם נחת רוח ליוצרו. וכאן עיקר הדגש של העבודה, וזה נקרא, עבדו את השם בשמחה. וזה צריך להיות התמורה שלו עבור עבודתו. היינו שיקבל הנאה ותענוג בזה שזכה לשמח את השם. וזה סוד, והגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, הוא ילבך ואתה לא תלבנו. הגר נקרא הרצון לקבל בזמן שנכנס לעבדות השם, נקרא הרצון לקבל גר, ולפני זה הוא גוי גמור. הוא ילבך, בזמן שהוא נותן כוח לעבודה, הוא נותן את הכוח רק בדרך הלוואה והשאלה. שפירושו, שעבד יום בתורה ומצוות, והגם שלא קיבל התמורה על המקום, אבל הוא האמין לו שישלם לו אחר כך שכר תמורת הכוחות שנתן לו לעבוד. לכן, אחר יום עבודה, הוא בא אליו ומבקש את החוב שהבטיח לו, שייתן תמורה עבור הכוחות שהגוף נתן לו לעסוק בתורה ומצוות, והוא לא נותן לו. אז הגר צועק, מה העבודה הזאת לעבוד בלי שכר? לכן, אחר כך הגר לא רוצה לתת כוחות עבודה לישראל. ואתה לא תלוונו, ואם אתה נותן לו מזונות, ואתה בא לבקש ממנו שייתן לך כוח לעבודה, אז הוא אומר לו שאין לו שום חוב לשלם לך תמורת המזונות שאתה נותן לו. כי אני נתתי לך מקודם מרץ לעבודה, היה על תנאי, היינו שאתה תקנה קניינים בשבילי. אם כן, מה שאתה נותן לי עכשיו, הכל לפי תנאי הקודם. אם כן, אתה בא אליי, שאני אתן לך עוד כוחות לעבודה, בכדי להביא לי קניינים חדשים. אז הרצון לקבל נעשה פיקח, הוא משתמש עם הפיקחות שלו, הוא מתחיל לעשות חשבונות את הכדאיות שבדבר. לפעמים הוא אומר לו שהוא מסתפק במיעוט, שמספיק לו הקניינים במה שיש לו, ולכן הוא לא רוצה לתת לו כוחות. ולפעמים הוא אומר שהדרך שאתה הולך עכשיו הוא בסכנה, ואולי יהיה כל הכוחות לבטלה. ולפעמים אומר לו שההגיעה היא מרובה על השכר, לכן אני לא אתן לך כוחות לעבודה. ואז, כשרוצה ממנו כוחות ללכת בדרך השם בעל מנת להשפיע, שהכל יהיה רק להרבות כבוד שמיים, אז אומר, מה יהיה לי מזה? אז הוא בטענות הידועות כמו מה ומי. היינו, מי השם אשר אשמע בקולו, כטענת פרעו, או מה העבודה הזאת לכם? כטענת הרשע. והכל הוא מפני שיש לו טענה צודקת, שכך ייתנו ביניהם. וזה נקרא, אם לא תשמע בכל השם, אז הוא בא בטענות משום שלא מקיים את התנאים. מה שאין כן, כשתשמע בכל השם, זאת אומרת שתכף בתחילת הכניסה, והכניסה נקרא דבר תמידי, כי בכל פעם שיש לו ירידה, מוכרח להתחיל מחדש. לכן נקרא זה כניסה. וממילא יש הרבה יציאות והרבה הכנסות. הוא אומר לגוף שלו, תדע שאני רוצה להיכנס לעבודת השם. וכוונתי היא רק להשפיע, ולא לקבל שום תמורה. ואין לך לקוות שתקבל משהו עבור ההגיעה שלך, אלא הכל בעל מנת להשפיע. ואם הגוף שואל, איזה תועלת יהיה לך מעבודה זו? היינו, מי הוא המקבל את העבודה הזו שאני רוצה לתת כוחות ולהתייגע? או ששואל יותר פשוט, לטובת מי אני עובד כל כך ביגיעה רבה? אז צריך להשיב לו שיש לי אמונת חכמים, שהם אמרו שאני צריך להאמין באמונה מופשטת למעלה מהדעת, שהשם יתברך ציווה לנו כך שאנחנו נקבל על עצמנו אמונה שהוא ציווה לנו לקיים תורה ומצוות. וגם צריכים להאמין שיש להקדוש ברוך הוא נחת רוח מזה שאנחנו מקיימים את התורה ומצוות בחינת אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, צריך לאדם להיות בשמחה מזה שיש הנאה ותענוג להשם מעבודתו. נמצא שיש כאן דלת דברים. א', להאמין באמונת חכמים שמה שהם אמרו זהו אמת. ב. להאמין שהשם ציווה לעסוק בתורה ומצוות רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. ג. שיש שמחה מזה שהנבראים מקיימים את התורה ומצוות על יסוד האמונה. ד. שהאדם צריך לקבל הנאה ותענוג ושמחה מזה שהוא זכה לשמח את המלך. ושיעור גדלות וחשיבות עבודת האדם נמדדת בשיעור השמחה שהאדם מוציא בעת עבודתו. וזה תלוי בשיעור האמונה שהאדם מאמין בענל. ונמצא לפי זה, כשתשמע בקול השם, כל הכוחות שמקבל מהגוף לא נחשב זה שמקבל הלוואה בהגוף שצריך להחזירו. כנ"ל באם לא תשמע בקול השם. ואם הגוף שואל בשביל מה אני צריך לתת לך כוחות לעבודה ואתה לא מבטיח לי שום תמורה, הוא צריך לענות לו כי לכך נוצרת. ומה אני יכול לעשות לך שהקדוש ברוך הוא שונא אותך? כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופות. ועוד יותר מזה, מה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שונא את הגופות, הכוונה דווקא על הגופות דעובדי השם, מטעם שהם רוצים להיות מקבלים נצחיים. כיוון שהוא רוצה עושר דעולם הבא, גם כן. וזה נבחן ל-ואתה לא תלווה. זאת אומרת, שאין אתה צריך לתת לו שום דבר בעד המרץ שנתן לך הגוף לעבוד. אבל אם תלוונו, ואם אתה נותן לו איזה תענוג, הוא רק בהלוואה. היינו שצריך לתת לך תמורת זה כוח לעבודה, אבל לא לחינם. והוא תמיד חייב לך ליתן מרץ, היינו בחינם. אתה לא נותן לו שום תענוג, ואתה תובע ממנו תמיד שיש לך כוח לעבודה. כי עבד לווה לאיש מלווה. אם כן, הוא יהיה תמיד העבד, ואתה תהיה האדון.
נו, כמה שאלות ונלך לסדנה. לייביץ'.
הרבה פעמים במאמרים הוא מתאר את הדיאלוג הזה עם הרצון לקבל, גם בעל הסולם ועוד יותר רבש. באיזה שלב מגיעים באמת להבחנה, בעצם שכזאת ברורה שזה משהו שזה לא אני? הרצון לקבל, שזה כאילו ישות שקיימת בי ויש תעני, כאילו זה משהו שהוא ממש כאילו יש לו דיאלוג איתו, זה מאוד, זה לא, ודרך כלל זה חלק מאיתנו, זה כאילו קשה להבדיל, להפריד
את זה. זה לא חלק, זה אנחנו כאילו.
כן, כאילו.
אני.
זהו, איך מגיעים, מתי קורית ההפרדה הזאת שאני עומד מול מישהו?
אם אתה מתחיל להתאבק בו, כן? להיאבק עמו, אז אתה מתחיל להרגיש שזה, אז אתה בעצם מרגיש את עצמך בצד השני, או רצון לקבל, או רצון להשפיע, או בורא או נברא, כוח השפעה או קבלה, אין באמצע. באמצע זה רק יכול להיות בזמן ההחלטה, אבל זה לא מצב. המצב יכול להיות או כאן או כאן. הוא כותב על זה גם כן בכמה מאמרים, שאין מצב באמצע. עד כמה שאדם משתדל להידמות לבורא, קודם כל להרגיש שזה מה שמקבל זה הכל מלמעלה. גם במחשבה, גם בכוונה שלו, גם ברצון שלו, גם בכל תנאים פנימיים שבו, אפילו פיזיולוגיים ופסיכולוגיים, כל התנאים הפנימיים, וגם כן בתנאים החיצוניים, שכל העולם כך, זה סך הכל יחס הבורא אליו, חוץ מנקודה שבלב. זאת אומרת, תעשה ככה מפה גדולה, כל התכונות וכוחות וכל מה שאתה רק יכול לתאר במציאות, כל זה הבורא, הוא מייצב לך כל זה, ואתה רק נקודת ההכרעה שתתחיל מזה, אז כל הזמן תרגיש את עצמך בלשון המוזניים, זה במצב הבחירה תמידית, מלחמה, בירורים, הכרעות לכאן או לכאן, זה הכל תלוי ברגישות האדם, עד כמה שהוא לא בורח מהעבודה הזאת של בירור ותיקון. תיקון ודאי שלא שהוא עצמו מתקן, אבל גם בירור לא עצמו הוא מברר. הכל הבורא מברר, הבורא מתקן, אבל מהלשון המוזניים, מנקודה שבלב, הוא דורש, אדם דורש, הוא מחייב את הבורא שיעשה. זה נקרא ניצחוני בניי, כמו הקטן, כמו ילד קטן סוחף את האבא או אמא למשהו שהוא רוצה שישיגו לו. כך אנחנו, כמה שאדם נעשה יותר גדול, יותר פיקח, רוכש יותר כוחות, מברר יותר דברים, עולה יותר בסולם, כך הוא בזמן הבירור ובזמן התיקון נעשה עוד יותר שפל, חלש, מבולבל, זקוק לבורא. ככה זה. אבל בזה יש לו תענוג, שהוא כל כך, כל כך נצרח בעזרה הזאת. כן.
אתה יכול להרחיב על מה זה העבודה הזאת של להיות כל הזמן בנקודת הבירור? מה זה אומר להיות שם כל הזמן?
זה בתנאי שיש לך תמיכה מהסביבה, שהיא מעוררת לך ולא נותנת מנוחה, כך שאתה מרגיש שאתה חייב כל הזמן לבדוק את עצמך באיזה מצב אתה נמצא. וזה יש מערכות גם בעולם שלנו שהן עובדות בצורה הכי לא מאוזנת. גם יש מטוס אמריקאי כזה, קוראים לו, אני לא יודע, הוא כזה כמשולש. חנקן, כן. חנקן, כן. הוא מאוד, איך להגיד, דינמי כזה, מאוד אפשר בכל רגע לסובב אותו לאן שאתה רוצה. למה? כי הוא אין לו כאילו תנועה מעצמו. הוא כל הזמן צריך להחזיק את עצמו באיזון. ולכן כל הזמן הוא נמצא באיזון שעושה איזון. כן? ואז יכול תוך רגע ממש לסובב את עצמו לכל כיוון. יש כאלה מערכות גם כאלה שאנחנו בונים בטכניקה. כמה שאדם יותר, לענייננו, כמה שאדם יותר דינמי, הוא יותר הוא פחות מאוזן, הוא פחות יציב, הוא לא בטוח מצד אחד. מצד שני, יש לו דווקא בגלל זה יותר יכולת להשתנות, יותר מהר להגיב, יותר מהר לברר את הדברים ולהתקדם. זהו.
כן. למה אני מגיב?
אה?
למה אני מגיב כל רגע?
למה אתה מגיב? אתה מגיב לכל התנאים המשתנים בכל רגע שאתה נעשה רגיש עליהם, ואז אתה מרגיש שהם משתנים.
אני כאילו מגדיל את הרזולוציה שבה אני מבחין כל דבר שקורה לי?
כן, ודאי. כן, רק בזה תלוי. גם עכשיו אתה נמצא בעולם הרוחני, אבל איפה הוא?
איך אני מגדיל את הרזולוציה הזאת?
על ידי זה שאתה כל הזמן מחפש איך אני כלפי האחרים, איך הם כלפי, איך אני וכו', איפה העבודה, איפה הנקודה שלי מקורית, לעומת כל מה שהבורא מייצב לי מכל הצדדים, מבפנים ומבחוץ, שאין חוץ ממני ו- 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 וכוח עליון שום דבר במציאות, וכל היתר זה חלקי הנשמה שלי, ועוד ועוד.
מה, מה, מה זה אומר לעזוב את הבורא ליום אחד? מה הכוונה?
זה כבר שאלה לסדנה, אביבי, זה מה שהוא שאל שם. נחכה, תבררו יחד. עוד, נו, צביקה.
לא, התחיל, זו שאלה שהכוונה היא שהוא עזב את היום יום אחד, ככה, הוא נמצא לפי זה.
דבר ברור.
נמצא לפי זה שהוא הלך יום אחד להתקרב לעבודת השם, ואחר כך שתי ימים הלך אחורנית.
לא, אתה גם כן שואל.
לא, אבל זה כוונה שהלך אחורנית, זה בסדר, אבל קדימה, זו שאלה שסתנה, נכון?
זה שאלה שסתנה.
אוקיי.
דייסי, נו, אז כנראה שאני צריכים ללכת לסתנה. נו.
מה זה שאתה תובע ממנו תמיד שיש לך כוח לעבודה? הרי צריך לתבוע מהבורא שיתן כוח, לא מהרצון לקבל.
אתה שואל משהו, בסדר. אתה נמצא בטענה לבורא או לגוף שלך שלא רוצה לעבוד? שאתה רוצה עכשיו לקום בלילה, אז יש לך בעיה עם הגוף שלך או עם הבורא?
בורא.
בורא. או, נו, זה כבר. אז אתה כבר נמצא מעבר למה שהוא אומר. אתה ממש בטענה אליו, למה הוא לא נותן לך כוחות?
בטח.
דוגמה. בסדר, עוד. אז נלך לסדנה. אתם תבינו יותר מאחד מהשני. אז קודם כל נלך לפי הטקסט. מה זה נקרא שאדם מרוחק מהבורא יום אחד? מהר. נו, ככה בקצב.
שהייתה לי הזדמנות להתקדם ולא מימשתי אותה.
אדם מרוחק מהבורא עם הרצון לקבל שיש לו. הרצון הבסיסי.
שנפל לקבלה. נפל מאיפה שהיה לעוד פעם. נפל לקבלה. שלא... לא משתוקק לרוחניות, אלא רק לתאוות של העולם הזה.
שהוא נמצא בהסתר אחד. הסתר ראשון.
אני יודע, לפי מה שראיתי שזה קבלה של העולם הזה, ממש תאוות של העולם הזה, לא של רוחניות שהוא לא מחכה לעולם הבא.
שהגעתי לנקודת ברור ובחרתי במודע ללכת עם הרצון לקבל.
מבחינת יום אחד זה שהוא... מחליט להתרחק מכל הסוגי קבלה של העולם הזה, מחליט לצמצם את עצמו.
שמפסיק להאמין באמונת חכמים ושוקע לתוך אהבה עצמית ולא מסוגל לצאת ממנה.
כן, פשוט משוקע בתוך הרצון לקבל.
שבעצם ללכת עם הרצון לקבל באיזה פעולה מסוימת, בנקודת זמן מסוימת.
מה זה נקרא שמתקרב לבורא? מבטל את היום אחד שיש מרחק ביניהם?
אז זהו, זה שהוא, שאדם עושה צמצום על כל הרצון לקבל של העולם הזה, ואז הוא מתחיל לגלות את הרצון לקבל של העולם הבא.
שזוחל חזרה מהמקום שבו, שאליו הוא נפל, חזרה לחברים ולקבוצה ולחיבור.
שמבטל את עצמו.
מצליח לייצב חזרה את אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב.
כן, ומהסיבה הזאת שהוא מצליח לצמצם את מה שהוא מרגיש עכשיו, מה שהוא מקבל בעולם הזה, כאילו את כל ההרגשות, ומוכן לצמצם את עצמו לקראת שלב הבא.
שהוא חזר לנקודת הבירור והוא הלך מעל הדעת, בחר מעל הדעת.
כן, והוא עושה את זה על ידי הכוח של החיבור עם עם החברים, זה שהוא נכלל בעשירייה ומתבטל כלפיה.
למה אחרי שיורד בחזרה למצב הראשון, נקרא כבר שלא נמצא יום מרחק מהבורא, אלי יומיים.
שבהתחלה עוד ראה שהוא נמצא בנפילה, וככה עדיין יש קשר לבורא ולקבוצה,
הייתי ממנו מאיזה מרחק, התקרבתי, חזרתי אחורנית, כבר מרחק כפול. למה?
לא יודע למה, אבל כנראה הסתר כפול שאתה בכלל מאבד קשר אליו, או התייחסות אליו, או...
לא יודע, אולי לפי... שכל פעם שאנחנו עושים מאמץ להתקרב יותר להשפעה, אנחנו מקבלים הכבדה יותר גדולה. כדי להתקרב שוב.
אולי אחרי החלק הראשון, בעצם שהוא ככה היה בסתר אחד ממנו, ולא עשה את המהלך, אז הוא קיבל סתר כפול אליו, כדי שהוא יצליח מתוך זה להגיע. אבל הוא מקבל בדיוק מה שהוא צריך.
כתוב ש... אנחנו רוצים, קודם כל עשינו שלב אחד, התגברנו על איזשהו רצון קטן לקבל, ואז קיבלנו את הרצון לרוחניות שהוא יותר גדול, שהוא עכשיו, אם אנחנו נופלים ממנו, אז אנחנו כבר, רצון יותר גדול מפריד בינינו, כאילו שתי קומות. אז אנחנו יותר רוחקים.
בהתחלה עשיתי את החשבון, שרציתי, החשבון היה למנת לקבל, שכר. ולא ביצעתי את הפעולה הזאת, אלא עשיתי הפוך. אז זה כאילו שני צעדים הלכתי אחורה. אחד בהתחלה, הרצון שהוא היה על מנת לקבל שכר, ואחרי זה שפגמתי, ואחרי זה שהלכתי עם הרצון לקבל.
רצינו מאוד להתקרב אחד לשני בעשירייה, ויתרנו על הרבה דברים, רצונות של העולם הזה, התקרבנו, הרגשנו תענוגים מהקשר בינינו, הרגשנו את החום, את החיבור, עד כמה זה חשוב, ואז כשנפלנו בזה, אנחנו מרגישים כבר כל כך רחוקים, פי שתיים ממה שהיינו.
אם לא היינו נופלים לעומק הפירוד הזה, להרגשת הפירוד, לא היה לנו מקום לבקש, להרגיש צורך בבורא.
איך זה יוצא שהתקרבתי לבורא ואחר כך נפלתי מזה, אז כל אותה התקרבות, הנטייה, מאמץ, קרבה, בירור, קשר שלי לקדושה, הופכת להיות ממש לקליפה. איך זה? איך זה טכנית נעשה, אולי אתם יודעים להגיד, ורגשית. טכנית זה בעניין הסבירות, בחינות, ורגשית, פסיכולוגית, נגיד. נו.
כי אנחנו מקבלים כל הזמן תוספת אביות, שאנחנו צריכים להתגבר עליה, לעשות מאמצים להתגבר על זה, כי זה עזרה מלמעלה שעוזרים לנו בסופו של דבר לרצות ממש להתנתק מהרצון לקבל. ואם לא הייתה את העזרה הזאת, התוספת אביות הזאת, אז לא היינו זזים מהרצון לקבל, היינו דבוקים בו כל הזמן. זה נותן מקום כל פעם לבירור, מהו בירור המקום העבודה.
להשתדל להתרגש, להתרגש פנימית, ככה ויברציות שיהיו קצת יותר בלב. טוב, אז תוכלו לברר, זה עוד חסר, ככה, בחלל הזה. וגם בקבוצות אני מרגיש כך, זה ככה, תרדמה. נו, לעורר את הלב. איך הקליפה, איך הקדושה שמשיגים הופכת להיות אחר כך לקליפה?
ככה אנחנו בעצם מצליחים להעלות את שלב אחרי שלב. אנחנו כל פעם מגיעים לאיזושהי מדרגה מסוימת ומיד יורדים ככה לאיזשהו מקום כדי שנוכל לעלות מעל, לטפס מעל המדרגה החדשה שמתגלית.
לא יודע, זה בכל קשר בין אנשים, כאילו כמה שיותר מתקרבים. אתה כאילו יש ביניכם משהו שאתם ממש מעריכים, שאתם אתם נהיים יותר שבירים, כאילו, כשמשהו נשבר אז אתה נופל מהגובה הזה, ואתה כבר, לא יודע, אתה מרגיש שזה כמו פלוס ומינוס, זה בדיוק אותו הדבר, מה שהשגת פשוט בסימן שלילי עכשיו. אתה כבר מפחד להתקרב אולי לאותו כיוון עוד פעם, וצריך להתגבר עוד יותר חזק. וזה אור כאילו שממלא, מבחינה טכנית זה משהו שנכנס, זה נכנס בהתחלה כאור כאילו למערכת, ואחרי זה הלך לכיוון השני של הקליפות, כשזה הכוונה השתנתה.
בוא נגיד, אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת הבירור. מצד אחד אנחנו אומרים, ניתן, נשפיע לבורא, נעשה ככה, יש לי הזדמנות להשפיע לו נחת רוח, לעבוד מעל הדעת, ואז, ומצד שני, ללכת לכיוון הרצון לקבל, ואז אני הולך לכיוון הרצון לקבל. עכשיו, מכאן נובע שכל הכוונה הייתה הראשונית, ללכת ולהשפיע, זה היה בשביל לקבל שכר. אז עכשיו נוצרה פה איזה משהו שאני צריך לתקן, כי הכוונה הייתה שגויה גם ככה. אז גם הייתה כוונה לא נכונה, וגם פעלתי לטובת הרצון לקבל.
סך הכל, כל המטרה זה שאנחנו נבנה כלי גדול, רצון והשתוקקות, ואי אפשר לעשות את זה אם אני לא טועם, כאילו פעם אחת את התענוג של העולם הבא. וטכנית זה התפשטות האור והסתלקותו. זה הופך את הכלי ראוי לתפקידו. ורגשית, באמת אין סיכוי לברם. אני לא תואם את התענוג הזה, את התענוג די עולם הבא שמגיע מהקשר עם החברים. אז אחרי זה, אני לא יכול להשתוקק אליו, אני לא יכול להשתוקק לדבר האמיתי. אני חייב להיות בצד השני, אני חייב להיות בקלקול כדי להשתוקק לדבר הזה. כל מה שמשנה זה הכלי שיש לנו.
כן, אני רצתי להשפיע וממש קפצתי על כל הזדמנות להשפיע לחברים ולחברה. וברגע שהרגשתי שאני כן והצלחתי ואני מסוגל, זה מיד הפך לקליפה, כי רציתי את זה לעצמי. ולכן, אבל זאת האפשרות שלנו לגדול, שכל פעם כאילו מכסים בקליפה, ואנחנו צריכים לעלות בקדושה וככה להתקדם.
וגם אנחנו רואים שזה גם בכל המדרגות פועל ככה, אפילו רבי שמעון לפני הגמר התיקון נפל לשמעון מן השוק. זה כדי כל הזמן, שוב, לברר את המקום העבודה, ליצור השתוקקות, לרצות יותר דבקות, יותר כל ה... זה פשוט נותן לאדם כל פעם לברר את עצמו במדרגה החדשה, וזה חייב להיות מתוך ניתוק. מניתוק לחיבור.
הניתוק הזה זה הניתוק מהחברים, מהקבוצה. בעצם אתה כל פעם חושב שאתה יכול לבד, שאתה זה, מגיע לזה, רואה שאתה לא יכול לבד, שאתה צריך את החברים, שאתה צריך את החברה, שאתה לא מסוגל.
למה מצווה נקרא שאדם שמח מזה שמשמח את הבורא? ואיך הוא מגלה שעושה זאת? לא מובן? אני חוזר. למה המצווה נקרא זה שאדם משמח את הבורא? שהוא שמח מזה שהוא משמח את הבורא, ואיך הוא יודע שמשמח את הבורא? בבקשה.
למה המצווה היא משמחת את הבורא?
כל המאמצים שעושים בבירורים האלה הם מאוד מאוד מועילים. אז להתאמץ. ושוב, התשובה תקבלו אם תתחברו. אחרת זה סתם ככה תרגילים, אבל לא... התוצאה היא רק בחיבור. תתגלה. בבקשה.
אז המצוות שלנו מדברות על חיבור בינינו. אז אם נצליח באמת להתחבר, אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות אותו, זה מה שעושה אותו בעצם מאושר, מזה שאנחנו מצליחים להגיע לרמה הזאת. אותנו זה עושה מאושרים, אנחנו מרגישים הרבה יותר נעים וטוב בתוך החיבור הזה, ואותו זה כמובן, זה מטרת הבריאה, להטיב לנבריו. אז אני חושב איך הוא יודע שהוא, ואיך הוא יודע שהוא משמח את הבורא. זו תחושה, זו הרגשה של החיבור, של החום הזה בינינו.
זה להיות שמח מזה שאתה משמח את הבורא. זה נראה לי כוונה נקייה, כאילו, של למה אנחנו עושים, שאנחנו מתייחסים נכון לכל התמונה, כאילו, איך אפשר לעבוד נכון בשדה, שאתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה, נגיד, יש מולי גופים של חברים, ואני לא יודע בדיוק למה אני רוצה לשמח אותם, מה אמור להיות התוצאה מזה, ואם אנחנו מכוונים נכון עכשיו את החיבור בינינו, לאיזה מטרה, מה קורה כאן עכשיו בכלל, איזה כוח מנהל אותנו, מה אנחנו רוצים להשיג איזה קשר איתו עכשיו, מהחיבור איתנו עכשיו ממש, בכל העולם, אז זה יקרב אותנו עוד צעד למשמעותית עכשיו.
זה מתחיל מזה שהאדם רוצה לפעול במצב מסוים מעל הדעת לכיוון השפעה ולא לכיוון הקבלה. הוא עושה את המאמצים הגדולים, ואז אחרי זה מגיעה הרגשה כזאת נעימה של ביטחון, סוג של הרגשה שהיא לא ברצון לקבל, אלא הרגשה, לא יודע, קשה להסביר את זה.
אחרי שהאדם עשה כל מאמץ לא למלא את עצמו, לעשות את הוויכוחים האלה עם הרצון לקבל שלו, כדי להיות בטוח שמה שהוא עושה, שמה שהוא נותן נגיעה, זה לטובת החברה, לטובת הבורא, אז השמחה זה משהו שמתפרץ מאליו, זה כמו איזה חותמת שהנה עשית מצווה, כי זה לא למענך. זה הרגשה כזאת שהיא נותנת את הסימן.
כן, התפרצות השמחה, זה שמעתי גם כן את הרב אומר את זה כמה פעמים, שאתה ממש ככה בכזו התעלות ושמחה מאוד מאוד גדולה, מזה שמתוך המעשים הטובים, מה שנקרא, מתוך זה שיצא לך לעשות פעולת השפעה, ופעולת השפעה היא חייבת להיות בכוונה סופית של נחת רוח לבורא.
כל פעולה שאנחנו עושים למעלה מהדעת, שאנחנו נדבקים עוד יותר בכלים של העליון, שזה נגד דעתנו, נגד רצוננו, נגד כל הוויכוחים של הגוף, כל מאמץ כזה שאנחנו עושים כדי להתנתק מהכלים דקבלה, למרות שזה לגמרי לא הגיוני, זה מאמץ מצדנו להתקרב יותר לדבקות, יותר להשפעה. ומזה אנחנו זוכים לשמח את העליון, ובזה צריכה להיות שמחה לאדם שהוא זוכה כאילו לשמש את ה... לא כאילו, זוכה לשמש את המלך. ואז כשמורגשת, מתפרצת שמחה מבפנים דווקא בעבודה שהיא למעלה מהדת, למרות שהגוף בפנים רותח ומתנגד, אז זה סימן לשמחה אמיתית.
כן, אפשר להרגיש ולראות את זה במעגלים שאנחנו עושים.
איך אנחנו יכולים בקלות לבדוק האם אנחנו עושים פעולת השפעה שנקראת מצווה או לא? איזה בדיקה ישנה לבדוק האם אני עושה פעולת השפעה?
זה מתבטא ב...
או יותר פשוט, אני כבר עם התשובה. למה אם לא חשוב לי איזה פעולה לעשות, פעולה גדולה או פעולה קטנה, אז זאת בדיקה שאני עושה פעולת השפעה.
זה הכל תלוי בכוונה.
ברור, כן. לא? אם לא חשוב לי איזה פעולה אני עושה, או גדולה, או פעולה גדולה, או פעולה קטנה, בלהשפיע, אז באמת הפעולה הזאת היא פעולת השפעה, שהיא מחוץ לחשבון ברצון לקבל. בסדר? למה? למה כבר ברור, אבל קצת ללוס את זה, בבקשה, דברו. כל אחד תוסיף משפט וזהו.
בעצם הבורא מסדר לנו בכל רגע אפשרות להשפיע לו, בכל דבר הכי קטן אנחנו יכולים להשפיע לו, הכל תלוי בעצם בכוונה שאנחנו עושים את הפעולה.
כן, אני לא יודע מי מחליט על זה שזה פעולה קטנה או גדולה, כאילו אם אני עושה את זה... לטובתו, כאילו, מי יחליט? אז אם אני לא שופט את זה ככה, אז אני בטוח שאני עושה את זה למענו. אני מחשיב את זה אותו דבר, כאילו, כל עוד זה בכוונה, כמו שאמרו.
הבורא כל הזמן מעורר ברצונות, כל הזמן, ואני חלק מהזמן מודע לזה, חלק לא, שאני מודע לזה, לרצונות שהוא מעורר בי, ואני, התפקיד שלי זה לכוון אותם בצורה נכונה. עכשיו, ברגע שאני מגיע לכוונה הזאת, זה לא משנה איזה רצון יתעורר, זה לא משנה איזה הרגשה. מה שחשוב זה לכוון אותם נכון.
יש לי הזדמנות לעשות פעולת השפעה גדולה, פעולת השפעה קטנה, ואם אני מבטל את הרצון לקבל בזה, אלא פשוט הולך לפי לא משנה מה, עיקר מה שיגידו לי, זה סימן באמת שהאדם יצא מחוץ לעצמו.
כל החשבונות הם ברצון לקבל, גדול, קטן. העיקר זה שאני מלביש כוונה על משהו שניתן לי כדי בזה לעשות נחת רוח. אז הפעולה היא לא משנה, משנה הכוונה.
מה הם החמיש הדרגות? גוי, גר, ישראל, לוי, כהן. בבקשה. ככה יחד תדברו ותראו שזה לא קשה. גוי, גר, ישראל, לוי, כהן. קדימה.
בהצלחה. נתחיל עם גר, בזמן שהאדם נכנס, מתחיל בעבודת השם, בעבודה לכיוון ההשפעה, עם כל הרצון לקבל שלו, נקרא גר.
זה חמש דרגות, זה חמש דרגות ההתקדמות שלנו בעבודה. שבעצם הכהן בסופו של דבר הוא המשרת הקודש, משרת את העם ואת הבורא.
אז הגוי גמור, זה רצון לקבל, אולי שהוא לא, אולי הוא מבורר, אבל הוא לא עובדים איתו, כאילו פשוט נמצאים בשליטה שלו, וזהו, זה גוי גמור. וכשאתה מנסה להיכנס לעבודת השם, לאט לאט זה נקרא גר. וישראל, אני חושב שזה מגיעים כבר לעבודת לשמה, שאתה כבר ישר אל, כל התענוגים מכוון לשם.
אולי גוי זה כאילו אחד שבכלל לא בכיוון הרוחני, לא התעוררה לו נקודה שבלב ברמה דומם, אחרי זה גר זה שאולי התעוררה לו הנקודה שבלב, וישראל זו התחילה להיות אקטיבי בעניין הזה, להתחיל לעבוד על, 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 על הכיוון. לוי אני לא יודע, וכהן זה אחד שעובד בהשפעה כבר.
אולי זה צורות העבודה עם הרצון לקבל, שגוי זה אתה בכלל לא עובד איתו, אלא אולי הוא אפילו שולט עליך, גר זה אתה כבר מתחיל לעבוד איתו, רוצה לקרב אותו. לעבודה של השפעה, תחיל להיות לך דיאלוג איתו, ואחרי זה פשוט הדרגות שהרצון לקבל, אתה כבר משתמש בו לטובת השפעה, עד כהן שזה כנראה לקבל על מנת להשפיע באופן המוחלט.
כן, גוי זה באמת החומר, רצון לקבל, גר זה שכבר מתחיל לעבוד ורוצה להשפיע, רק שהכל עדיין בכיוון של קבלה. וישראל זה כבר שבאמת עובד בהשפעה, רוצה לעשות נחת רוח לבורא. לוי וכהן זה כבר אלה שכבר עובדים בהשפעה, או להשפיע על מנת להשפיע, או כבר בלקבל על מנת להשפיע.
כן, מה נסכם? אז בוא נגיד שגוי זה מי שלא נמצא בכלל בעבודה. בעבודת השם, בעבודה להשפעה. גר זה כבר מי שמתחיל להיכנס לעבודת השם, אבל ממש עם הרצון לקבל שלו. ישראל זה כבר שמתחילים לעשות עבודה, כל העבודה של כל העבודה שאנחנו מכירים, ביטול, עבודה למעלה מהדעת, ללכת באמונת חכמים, להידבק לכלים של העליון, לא להתווכח עם הוויכוחים של ויכוחים של הרצון לקבל, לא תמיד למעלה מזה. והשאר, לוי וכהן, זה כבר מדרגות יותר גבוהות של עבודה.
אם אדם עושה פעולת על מנת להשפיע. משתדל לעשות פעולת על מנת להשפיע. ומאוד סובל מזה. ומוכן לסבול מתוך זה שהוא משפיע. רק מפני שבזה הוא לא נמצא בהשתוות עם הבורא, אז מבקש שהוא יענה. כן? אז הוא מגיע לפעולת ההשפעה השלמה. מובן? אדם בכוח עושה פעולת ההשפעה נגד הרצון שלו. הרצון מאוד סובל. כן? ואדם מוכן שיסבול. הוא משתדל כאילו להתרחק, להתעלות מהרצון לקבל, שיסבול. העיקר שאני משפיע. ומוכן ככה להישאר. ורק בתנאי, בגלל, סליחה, אולי ככה, רק בגלל שמזה שהוא סובל, הוא לא נמצא בהזדהות, בהשתוות עם הבורא, מבקש שהטבע שלו כלפי, זאת אומרת, שהוא יתעלה מעל הסבל, כי לא יכול, לא רוצה להרשיע את הבורא מתוך הרגשת הסבל. ואז בתנאי הזה שמתחלף אצלו הסבל לתענוג, נקרא שהוא נמצא בתענוג של מצווה. ברור? דברו על זה, על המעבר הזה. בבקשה. תשלימו כל אחד את השני קצת, ככה, תייצבו את הדין, אין כאן שאלה, אלא מצב.
זה קודם כל מרגיש נכון שאי אפשר לסבול ולהנות למישהו, כאילו ממה הבורא יונה שאני סובל ושונא את העבודה, וזה כנראה אומר שאין לי, שעוד לא פיתחתי איזשהו יחס נכון לעבודה, מבחינתי זה פשוט סבל כאילו. ואם קצת מוסיפים לזה את הכוונה הנכונה, זה הכל עניין של כוונה, כוונה שאנחנו מכוונים נכון כלפי הבורא. ואז הוא אומר, יפה, אתה בכיוון הנכון. אתה גם שמח וגם יש לך עבודה, אז מה אתה עוד צריך בעצם?
קודם כל, עצם הפנייה לבורא, הבורא שמח, שאנחנו פונים אליו בכל דבר, לא משנה מה, שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו זה, העיקר שפונים אליו עם הכוונה האמיתית ועם איזה תפיסה שבאמת יקרה משהו, זה כבר משמח אותו.
שהבורא הופך להיות כל המטרה שלי, לעשות נחת רוח לבורא, ממש מה שרב תיאר עכשיו, זה ממש מזכיר את כל העבודה של הפרצוף עם המסך, עם האור חוזר, אור פנימי, ממש זה.
זה כמו הדוגמה עם האורח ובעל הבית, שאתה מגיע ואתה, אם אתה לא נהנה מהארוחה או ממה שהוא הכין לך, אז אתה לא, זה לא באמת מצווה, זה לא פעולת השפעה, אתה חייב ליהנות. ובקשה כזו, להיות בשיווי צורה עם הבורא, זאת אומרת, להיות בשמחה, בתענוג מהשפעה, זה מותר לבקש.
לא יודע, זה מצב מאוד מיוחד, מאוד, מאוד רגשי, שאדם ממש רוצה להיות דבוק בעליון, והעליון מסובב לו כל מיני הפרעות ומצבים. הוא כבר מתחיל להרגיש שממש יש יד שמטפלת בו, אבל בכל זאת קשה לו להתמודד עם כל ההפרעות האלה, ותמיד נמצא כמו מרשיע מרשיע את הבורא. ו וסובל סובל סובל מזה, לא על הסבל הפרטי שלו, אלא זה שיש כביכול סבל בעליון שלא יכול להשפיע לו.
שאלה אחרונה. פעם פניתי לגוף, קיבלתי ממנו, כשהגעתי לחומת הקבלה, הייתי במרץ, הכל, כן? כל אחד היה ככה דלוק, עם פלפל, ככה, כן, רצתי לכל מקום, לעשות, הכל מוכן. איפה כאן מחלקים את ה... לא מדליות. לא, לא רוחניות. משימות, עבודות. אתה מדליות, זה צבי כאן, זה ברור. כן, כן, איפה אפשר לעבוד במטבח, מתי יהיה לי תור במשהו, כן, איך להגיע כאן לפני כולם וכו' וכו'. כן, אחר כך, זאת אומרת, הגוף נתן כוחות. פעם הבאה קצת פחות, פעם שישית עוד פחות, עד שאני הגעתי לב, כאלה, לא נותן כוח, לא רוצה לזוז. במה אני אפתה אותו, אני כבר לא יודע. כן? זה שמשהו מספר לנו כאן. איך בכל זאת אני פונה אליו ומקבל ממנו כוח. כאדון לעבד. ולא כמו שאני בא אליו ומבקש. כאילו, נו, עוד קצת איזה מרץ, איזה משהו, ואני מרגיש שאני לא יכול להתרומם. נו? איך אני מוצא ממנו את הכל כמו שהוא חייב? איך מגיעים לזה? הוא כבר לא נותן הלוואה, הוא כבר פיקח, אני לא מחזיר. הוא לא מקבל תענוג. כן? זה מה שהוא כותב, כן? בעל הסולם. אז בבקשה, איך בכל זאת אנחנו עובדים? מרמים אותו, לוקים בכוח, מה עושים? בבקשה.
מה שמחזיר אותנו כל פעם לעניין של הסביבה, שיכולה לתת לך את הכוח לבקש ולדרוש מחדש כל פעם את הקשר הזה עם הבורא.
עניין הסביבה שזה באמת חשיבות יותר משהו מעל הגוף, ואולי אם מדברים עם הגוף, אז ליהנות מזה שהוא סובל, כי אני, מהסבל שלו אני מתנתק ממנו, כאילו לתכונת ההשפעה, ששם ההרגשה יותר טובה כביכול. אז ללמוד ליהנות גם מהצד הזה שהוא, לעבוד עם, גם עם הצד הזה.
צריך לשנות, בעצם משנים את הצורה. הצורה עובדת בהתחלה, אני עובד כביכול מול הבורא, בהתלהבות, לא מעניין אותי החברים, לא מעניין אותי הסביבה, לא מעניין אותי כלום. ואני צריך לשנות את זה את הכיוון, לכיוון של הסביבה. ושם היא עוזרת לי לייצב את הפנייה הנכונה לבורא.
כן, זה גם צריך להגדיר מחדש את חוזה העבודה עם הרצון לקבל, שבהתחלה הוא הבוס, אחרי זה הוא כאילו עושים עסקה, עד כמה הוא מלווה כוחות, ואחרי זה פשוט העסקה זה שאתה עבד. אני לא הולך לתת לך שום מנעה, וזה במשך למה שרב אמר, זה גם כשאני מבקש כוחות להיות בשמחה, זה לא למענו, זה למען הבורא. כנראה שאז הרצון לקבל נותן כוחות.
בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שיעזור, כי ברגע שאני אומר לרצון לקבל, שמה, אתה בשביל זה נולדת, להשפיע, הוא קובר אותך סופית. אז צריכים פה עזרה מלמעלה, גם מלמעלה וגם מהחברים ומהסביבה.
עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.